עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
שלום, בוקר טוב. כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי, בין 11 ל-12. עורך היום את התוכנית, עורך ומפיק אותה, הוא אייל פרנק. טכנאית השידור שלנו היא אבישג אליאסף שוסטר. על הדיגיטל יש לנו את מיכל קדוש ואת רון שהין, ואני, אותי, כאן, אני מסתכלת על המצלמה, מי שהיום עכשיו בפייסבוק ורואה אותי, שלום. כאן אני, מיכל דליות. כשאתם מתקשרים אליי בטלפון 1-907-22-103, זה אליי, אבל זה ברור לכם שאייל, הוא מקבל את הטלפונים. אותו דבר, אנחנו אוהבות ואוהבים שאתם שולחים הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. תשאירו הודעה כתובה, אנחנו חוזרים, אנחנו רואים את ההודעות האלה. תשמעו, תמיד אני פוצחת ביום שישי עם איזשהו משהו חדש שהיה, ואני רוצה להגיד לכם במשהו שנתקלתי בו בפעם בשבועות האחרונים. בשבועות האחרונים אני החלטתי שאני מדי פעם בצמצום, כי אין לי הרבה זמן, עושה גם הדרכות פרטיות, מה שבדרך כלל עושות היועצות שלי במרכז, ואז אני נתקלת בכל מיני דברים שאני יודעת שאני ישנם, אבל זה באופן רלוונטי עולה וצף למעלה, ואחת המילים שעולות הרבה זה הילדים פוחדים. עכשיו, לא שהוא פוחד מכלבים, או הוא פוחד מפרדות, זה סיפור אחר, אני אעבוד על זה בהזדמנות, אלא כאילו ממני. אני לא רוצה שיפחדו ממנו, ממני. או דיברתי עם מישהי שבעלה איש צבאי, והוא הרבה יותר תקיף, והוא ברור, והוא סמכותי מאוד, והיא אומרת, טוב, זה כי הם מפחדים ממנו. אני רוצה רק שנייה לפרק את הדבר הזה, ואת המילה הזו, וכדי שתבינו ש שימוש של ילדים במילים לא תמיד זהה לשימוש שלנו במילים. כשאנחנו אומרים אני מפחד ממשהו, זה יושב על איזשהו פחד, על ניסיון חיים של דבר רע מאוד או מפחיד שקורה, ואז אנחנו מפחדים. עכשיו, כשילד אומר אני מפחד מאמא, אני אתן לכם דוגמה. אני בתור ילדה קטנה, אני זוכרת, הייתי משחקת עם האחים שלי, תמיד אני מכניסה את האחים שלי לסיפור, כי זו מציאות חיי, זה העוגן, זו ההתחלה שלי. שלושה אחים, בנים, עם המורכבות והנהדרות של הדבר הזה. ואמא שלי הייתה באה והייתה אומרת, ילדים מסדר. עוד עשר, אני הולכת לכן ארוחת בוקר, ארוחת ערב, עוד 10 דקות אני באה, אני רוצה שהחדר יהיה מסודר. עכשיו, ההורים שלי היו אנשים טובים ועדינים מאוד, אמא שלי הייתה מצחיקה, אבא שלי היה מאוד עדין, בחיים לא הרימו עננו יד ולא הרביצו לנו, בחיים. כעסו פה ושם, אבל בחיים לא הרביצו לנו. והיא הייתה אומרת לנו, יאללה, ילדים מסדר. ואנחנו כמו ילדים נורמליים, היינו אומרים לה, אבל לא, אבל אמא, אבל לא גמרנו, כן גמרנו עוד קצת, דודר. אתה מסתכלת עלינו במבט קודח, כזה, לי יש את המבט הזה, ואומרת, אני הולכת למטבח, להכין ארוחת ערב. עוד 10 דקות אני חוזרת לחדר. מה שיהיה מסודר זה נהדר, כי הבית שלנו יהיה מסודר, כי מה שלא יהיה מסודר, אני אסדר. אבל כל מה שאני מסדרת, אני לוקחת, ואני מחר בבוקר מורידה פה לגן, ליונה, היה לנו גן בסוף הרחוב, היה גן עירייה, ויונה הייתה הגננת. אני מורידה, ואני מביאה פה ליונה לגן, תמיד חסרים לה משחקים וצעצועים. אמרה, והלכה. עכשיו, בוא נעשה את זה, בוא ניקח את זה רק רגע למציאות שלנו, אוקיי? עוד 10 דקות ארוחת ערב תהיה מוכנה, אני בא, קוראת לך, ואני מצפה שהמסך יהיה כבוי. אם תחבא אותו זה מצוין, אם לא תחבא אותו, אני אחבא אותו. כי בזמן האוכל, מסכים לא עובדים, וכולנו יושבים לאכול באופן, ביחד. שנייה, עכשיו בואי נחזור לאמא שלי. הייתה מסתכלת עלינו, והולכת. עכשיו, אני מניחה שברור לכם שאנחנו סידרנו את החדר ואת המשחקים שלנו. ואתם יודעים למה סידרנו את החדר ואת המשחקים שלנו? כי האמנו לה. זה המקום שעדים אומרים, וואי, אני מסדר את החדר, אני מפחד מאמא שלי. ממה פחדנו? ממה? שתזרוק עלינו מגץ? מה? שתרביץ לנו? היה לנו ניסיון שלא עושה את הדברים האלה אף פעם. אבל כן היה לנו ניסיון איתה, שכשהיא מבטיחה, היא מקיימת. כשהיא אמרה אני אקנה לכם, היא קנתה. כשהיא אמרה אני אביא לכם, היא הביאה. וכשהיא אמרה אני אקח מכם, היא לקחה. היא לקחה. זאת אומרת, אנחנו ידענו שאם היא אומרת מה אני הולכת לעשות, היא תעשה את זה. אוף, האימא הזאת, המחשפה הזאת, הרעה הזאת, המעצבנת הזאת. תדעו לכם, זאת סמכות הורית. אני אומרת ואני מקיימת, ואני לא צריכה מבט מפחיד, ואני לא צריכה לעשות עם הציפורניים, ואני לא מאיים את הילד, וזה לא יושב על מכות ועל צביטות ועל חגורות כמו פעם, לא, על כלום. זה יושב על מבט עיניים, וזה יושב על ניסיון, שעדיף לנו לסדר, כי אם לא נסדר, היא פשוט תיקח והיא תוריד את זה ליונה. האמנו לה. זה החוט השדרה של ההורים. זה המקום שאנחנו רוצים להחזיר. עכשיו, ברור לכם שאם ניקח את זה רגע למסכים, אייאלי, כבר יש מישהו על הקו שאני אסדרז? אם ניקח את זה למסכים, והאימא אומרת, אם אתם לא סוגרים, עכשיו, אני רוצה שתבינו, קשה להם לסגור את המסכים. לי קשה. כשמדברים אליי ואני עם העיניים בטלפון, אני לא שומעת שמדברים אליי. ואז אני מרימה ואני אומרת, אוי, סליחה, סליחה, אמרת משהו, אמרת לי משהו. חבר'ה, כשאנחנו בתוך טלפון, בתוך מסך, יש איזה מונח אצל החוקרים האמריקאים, יש איזה מונח, זה נקרא elsewhere. אנחנו נמצאים במקום אחר. זה לא כמו לקרוא עיתון, לקרוא מגזין, זה לא כמו לראות טלוויזיה. זה במסך, בטלפון ובמשחקים. ואנחנו נמצאים במקום אחר. דעו לכם, גם הילדים. לכן, אם לכם קשה לנתק את הטלפון, לעזוב אותו מהיד, ולא להגיב לצפצופים של ההתראות, אז לילדים, על אחת כמה וכמה. ולכן, אני מצפה ממך לסגור. אבל אם לא תסגור, אני אסגור. יש לי מלחמה עם הילד? לא. אני כועסת? לא. אני יודעת שכנראה לא יצליח לסגור, אז אני אסגור. רק מה קורה, זה גבול דרך אגב, רק מה קורה כשאנחנו עושים ועושות את זה? זה פוגש ילדים, לא שבעי רצון. אז הוא כועס, או הוא עצוב, והיא נעלבת, ואני פיפי קאקי, ואני האמא הכי רעה בכל הילדים שהוא מכיר ever. בסדר, מה קרה? מה קרה? נכון, זה לא ראוי, צודקים. אבל אני, יותר חשוב לי רק רגע להעביר לו את המסר המאוד ברור, אם אתה לא עושה את זה, אני עושה את זה, כי יושבים אצלנו לאכול בלי מסכים, או אם אתה בא לשולחן עם טלפון, אני לוקחת, אני שמה בצד, כי יושבים אצלנו לאכול בלי מסכים. זה גבול. מה שאתם עושים, הוא מגביל את הילדים שלכם. הכי חשוב, אם אפשר, זה בלי מלחמה. אז לא להגיד, טוב, בסדר, אני יותר לא יוחס על הילדים, אין דבר כזה, בחייך, אם אנחנו כועסים עליהם, הם מוצאים אותנו מדעתנו, אוקיי? כל הזמן כועסים עליהם. אבל במקום הזה, שבו רוצים לעשות שינוי, שיצדר את החדר, כמו שאנחנו, אני ואחים שלי סידרנו, שהם יבואו לשולחן, כמו שהנכדים שלי באים לשולחן. זה במקום שהם יודעים שאני אקיים את מה שהבטחתי. זה יכול להיות שהבטחתי משהו טוב, וזה יכול להיות שהבטחתי משהו פחות רע, שאני אקח, או שאני לא אתן, או שאני אסגור, או שאני אנתק, משהו, אוקיי? או שאני לא, כל מיני דברים כאלה. זה המקום, זה המקום. לכן, הדרכת הורים, זה בעצם להגיד לכם, עכשיו אומרים לי, את קוסמת, זאת מחמאה נהדרת, ותודה. העניין הוא שאני יודעת איזו עצה לתת, אני, היועצות שלי, אני יודעת איזה עצות לתת, אבל אתם צריכים לעשות אותם, וזאת העבודה הקשה. ועכשיו אני אקח את השיחה שיש לי על הקו, נכון, אייל, יש לי על הקו? יש לי. שלום.
שלום.
וברכה.
מדברת אפרת, אני סבתא, די מבוגרת, לנכדים, והנכדה הכי קטנה, בת 3, הלכתי איתה ברחוב, וראינו יונה שנדרסה, היא אפילו הייתה קרובה לגלגלים של האוטו שעמד, והנכדה אומרת, אוי, אולי ניקח אותה לווטרינר, אמרתי לה, היא מתה, זה כבר לא יעזור, השאלה שלי אם נהגתי נכון, היא שאלה מה זה מתה. אמרתי מתה זה לא, היא כבר לא חיה, היא לא עומדת, לא אוכלת, לא.
נדר.
היא צריך לקבור אותה. השאלה אם נהגתי נכון.
נהגת מאוד נכון, אפרת, אני מאוד אוהבת את זה. קודם כל כבוד אל הילדים, ולהגיד, קודם כל ילדה מתוקה, אני אקח לווטרינר, אוקיי? והתשובה שלך לא היא מתה. למה בעצם יש לנו ספקות? או לא אומרים, אני זוכרת את השיחה, אני לא יודעת אם הקשבת בשבוע שעבר, הייתה לי שיחה עם האמא.
שמעתי.
נכון, ואומרים לה שאמא בשמיים, ואז היא אומרת, אם אמא תרד, אבא, אם אתה תתחתן איתה עוד פעם. כי ילדים לא מקבלים דברים כפשוטם. אומרים להם שמישהו בשמיים, הם מדמים את הבן אדם, יושב על ענן בשמיים.
נכון.
או הם גם לא מבינים לפעמים למה הוא לא בא אליי, זה גם מכעיס וגם מדאיג, אולי עשיתי משהו, אולי אני לא ילדה טובה, למה היא לא רוצה להיות איתי. תבינו, זה ראש של ילדים. עכשיו, כשאת אמרת לה היא מתה, זאת אומרת שדי, היא כבר לא חיה, היא לא אוכלת, היא לא הולכת, היא לא יכולה לעוף, אי אפשר לתקן אותה יותר. כשמישהו מת, אי אפשר לתקן אותו, הוא מת ודי והוא איננו. את נתת לה ילדה, לימדת אותה מושג חדש. ורואים ג'וק מת, וכל מיני דברים, ואחר כך החתולה הקטנה שגדלה אצל ההורים מתה, ולפעמים הם באים לגן בגיל 4 או 5 ואומרים, יא סבתא את יודעת, סבא של יאלי מת. זאת אומרת, זה עוד מונח, זה עוד משהו מהחיים, זה לא, וזה גם לא משהו שצריך להסתיר אותו, כי הילדים מקבלים את זה כפשוטו, הם לא שמים על זה את המורכבות, הכבדה, את הגעגוע, את האינסופיות, את כל הדברים שאנחנו שמים. הם לא. מבחינתם זה כמו שאמרתי, אתה תטעם את זה, זה נקרא מתוק. תטעם את זה, זה נקרא חמוץ. אתה רואה אותה ככה, היא מתה. כפשוטו. כפשוטו.
אני רוצה להמיץ
נהדר.
על כן. הסיפור, החתולה מיצי מתה של דבורה עומר במגדל של קוביות בניתי, כן, שכבר כן. לפני שנים קיבלתי את התובנה הזאת מהסיפור הזה.
כן.
שאבא אומר, החתולה מתה, לא מרגישה, לא קר לה, לא
כן,
חם לה.
כן.
סיפור נהדר.
נכון.
אבל רציתי עוד שאלה קטנה.
כן, אפרת.
יש לי נכדה בת 4, שעיריית תל אביב הכניסה אותה לגן עם ילדים שילכו לבית הספר בשנה הבאה.
זאת אומרת, בני 5.5 נגיד.
וחצי.
כן.
השאלה, אם זה נכון מבחינה חינוכית.
תראי.
אני חושבת שזה אולי מתסכל קצת את הילדים.
תראי, יש לנו, כשילדים הולכים לגן, יש לנו כמה אספקטים שאנחנו בוחנים אותם, גם חינוכית, אבל גם רגשית. חינוכית אולי זה מאוד נכון. הילדה תספוג, השכלה יותר של גדולים, מונחים יותר של גדולים, אוצר מילים יותר גדול, יקדמו אותה יותר לכיוון חשיבה מופשטת, כי ציפור מתה זה מאוד קונקרטי, ולכן בגלל שהם לא חושבים מופשט זה פשוט, אבל ויכול להיות שהם יעשו תרגילי חשבון, ואם היא מאוד אינטליגנטית, והיא אוהבת את זה והיא סקרנית, אולי גם תתקדם. חינוכית, אני בעד לקדם ילדים, לדחוף ילדים, להעשיר ולהציע לילדים. המחשבה אולי יותר רגשית, האם זה נכון לשים קטנה בת 4, עם גדולים ממנה בני 5.5? עכשיו, קודם כל אני מניחה שגם יש שם עוד ילדים בני 4, בוא נגיד זה שליש, שני שליש, חצי,
סתם,
חצי,
כן,
אני לא יודעת,
כן,
נכון, מן הסתם. בעצם אני חושבת, אני לא מוצאת בזה טעם לפגם, אני חושבת שיש בזה דווקא סיכוי להעשיר את הילדה, ולקדם אותה, מה שכן, ההורים צריכים לשים לב, כי אם יש לנו ילדה מאוד נכבדת אל הכלים, נגיד אני ממציאה עכשיו, אם הבת שלנו היא טיפוס נמנע, או טיפוס צופה ולא מתערב, או יש לה טמפרמנט של נכבדת אל הכלים, צריך לשים לב שהיא לא תהפוך להיות שקופה בגן. מרוב שהיא חמודה והיא שקטה והיא לא דורשת תשומת לב, אז בעצם אין שם אף אחד שמגיב אליה, דוחף אותה, שם לב אליה, כי היא נורא מתוקה ונחמדה ומשתפת פעולה, ואם אין צרות אז לא מתערבים.
היא ילדה חכמה וורבלית, עובדה, הנה שהיא אמרה לא, זה לא היא, אבל גם היא יודעת להגיד וטרינר וכל מיני מילים, כי ההורים מאוד מדברים בשפה מאוד גבוהה
עם הילדות האלה, הן בנות דודות אני מניחה. כן, תראי, קודם כל, אני חושבת שזה בסדר. אני לא מכירה את הילדה, אבל זה משהו שעושים אותו ועובדים, ואני ממנינה שזה בסדר, והגננת גם יודעת בדיוק את שלבי ההתפתחות של גיל 4 וגם גיל 5.5, ופה ושם יש אולי חלוקה לקבוצות, ואת אלה שיעלו לאלף, אחר כך מקדמים אותם קצת בדברים שדרושים באלף. אני חושבת שילדה אינטליגנטית יכולה רק להתרם מזה. ומה שצריך, כן, שוב אני אומרת, זה רק להסתכל על האספקט הרגשי שלה. והיא גם תמצא את החברות ואת החברים שלה. היא תמצא את הבן שנוח לה איתו, ואת הילדה שנעים לה איתה. היא תעשה את זה לבד. היא לא עושה את זה מין משהו קוגניטיבי, היא נותנת לי להתבטא. אלא איפה יהיה לה נעים? החברויות בגיל הזה הן מאוד אינסטרומנטליות. הן מאוד... איך זה משרת אותי? מה, כמה, כמה, כמה טוב זה עושה לי? אז אני לא מוצאת פה טעם, טעם לפגם. אני חושבת שזה, אני חושבת שזה בסדר.
אני מודה לך מאוד.
תודה, תודה. גם לך תודה, אפרת. שבת שלום. ביי, ביי. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
מה שלומך, מיכל?
טוב, טוב, תודה.
אני רוצה לשאול לגבי הבן שלי, בן 3. ילד מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד שמח באופן כללי. בתקופה האחרונה הוא כל דבר פונה בבכי. זאת אומרת, אם זה בקשות, אם זה דרישות, אם זה אפילו סתם אמירות. זאת אומרת, כל דבר, הוא פשוט מדבר בבכי.
יש תינוק בבית או בלי... לא.
כן, יש תינוקת, בת שנה ו3, הקטנה.
אוקיי.
ובאמת הכל בבכי, זה פשוט בלתי נסבל. זאת אומרת, מה זה בלתי נסבל? זה קשה לתקשר איתו.
כי הוא בא, תראה, הוא בא והוא אומר את מה שהוא רוצה בטון של בכי, אבל הוא אומר ואתה גם שומע, נכון?
נכון.
תראה, במצבים כאלה, איך קוראים לך?
אליאור.
אליאור. במצבים כאלה אנחנו בדרך כלל שואלים למה. אז למה אנחנו יכולים לנחש, הוא מקנה באחותו, אולי כל הזמן אומרים לו, אתה גדול, אתה יכול, אתה גדול, אתה יכול, אבל הוא רואה שהיא דווקא נהנית. דווקא בגלל שהיא קטנה, לוקחים אותה לידיים. דווקא בגלל שהיא קטנה, מבטרים לה. דווקא בגלל שהיא קטנה, והיא לא חכמה, והיא לא יודעת, אז נותנים לה ראשונה. ובתחושה שלו, הוא מופסד. אז הוא אומר בליבו, באופן לא מודע, ולא במזיד, ובאופן מאוד לא מודע, גם אני רוצה להיות קטן. אז מה נשאר לי להיות קטן, מכיוון שללד הוא יודע ללכת והוא יודע לעשות כל מיני דברים, זה לדבר כמו תינוק. אתה יכול, זה, עכשיו, אז הסיבה ישנה, והיא לא מקדמת אותי, אז הבנתי, אוקיי. מכיוון שהבנתי, עכשיו אני צריכה להחליט איך אני פועלת. עכשיו, אני מניחה שאתם כבר חודש, אם לא חודשיים או שלושה, אומרים לו, אל תדבר כמו תינוק, דבר יפה, תתאפק, נכון. דבר אליי יפה, ואז אני אענה לך, אני לא מבין מה אתה אומר, ואתם עושים את זה כבר חודשיים וזה לא עובד, 3, 4, 5 פעמים ביום וזה לא עוזר, אוקיי? קודם כל, אני רוצה שתדע, שיש סיכוי מאוד גדול, שדווקא התגובות האלה שלכם, מחזקות את המשך ההתנהגות הזאת שלו. כי שמים אליו המון לב, הוא בסך הכל בא ואומר, אמא, אני רוצה לשתות מים, במקום להגיש לו כוס מים. עומדים לידו 30-40 שניות ומדברים איתו, אבל לא, אבל כן, אבל תקר, אבל זה, אבל זה, אבל זה. ואז הוא כאילו אומר לעצמו, אני חוזרת ואומרת שוב, לא במודע ולא במזיד. הוא אומר לעצמו, איזה כיף. הנה דרך להסיר אותם 30 שניות או דקה שלמה איתי. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שזה גם יושב על זה. איך שלא יהיה, זה גם לא עוזר. ברגע שמשהו לא יעיל, זורקים לפח. עכשיו, אז מה עומד בפניכם, ואני חוזרת רגע לפתיח שעשיתי על גבולות. אנחנו לא יכולים לגרום לילד לא לדבר בבכי. אנחנו יכולים או לא, אליאור?
כרגע לא.
לעולם לא. הפה שלו ברשותו. גם כשאני רואה את הילד אומרת, ואני אומרת, בוא אליי מתוקי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. אני לא יכולה לגרום לו לבוא אליי. רק הוא יכול להזיז את הרגליים. אני יכולה להגיד לו, בוא תיקח ארטיק. ואז הוא אומר לעצמו, ארטיק זה שווה, יאללה, אני אזיז את הרגליים ואני אבוא. ואז הוא בא אליי.
חייב להיות מרצונו.
חייב, תמיד. זה באיזשהו סוג של אינטרס, שאנחנו לא תמיד מבינים אותו, והוא גם הרבה פעמים פסיכולוגי, והוא ילדי, והוא בוודאי גם לא מודע לילד. כולו בן 3. כולם רואים אותו הגדול, הגדול, אבל הילד הזה, אתה יודע מה, אליאור? הוא חי 1,000 ימים. הוא גוזל. היית תינוקת, אבל הוא גוזל. זאת אומרת, כל המחשבות שלו הן כל כך ילדותיות ותמימות, והרבה פעמים מוטעות גם. בוא לא נשכח שהוא אפילו קוראים לו פעות. זה הגיל. ממש ילד קטן. בגיל 4 יגידו ילד, בגיל 4, בגיל 5 יגידו יותר גדול. אבל עכשיו הוא פעות, הוא פצפון. ולכן, אז מה שאני לא יכול, אבל עדיין, אני לא יכולה לגרום לו לא לדבר בבכי. זה תמיד חוזר אליי. אז מה אני כן יכולה לעשות? ובתקווה שאולי זה יהיה יעיל. אפשר תמיד לבדוק. אחד, אני יכולה להגיד לעצמי, יאללה, קשה לו, הוא מקנה, בא לו להיות תינוק, שידבר בבכי, מה קרה? בדרך כלל אלופה זאת זמניות, זה דברים שעוברים על הילד, עד שנולדה הקורונה, ובתוך הקורונה גם נולדה לו אחות, וכל שערת הרגשות סביב הלידה הזאת, ואז הם פוחדים לדבק, כן לדבק, לא להעיר את התינוקת, כן להעיר את התינוקת, ואז הוא הולך לגן, והוא חוזר ליום כיפור, הוא הולך לגן, והוא חוזר בגלל סוכות, והוא הולך לגן, ויש בידוד, ויש מי בידוד, תקשיב, בלגן! צערת רגשות אצל הילד הזה, הגוזל הזה, בן 3. אז הוא מחליט שהוא מדבר כמו תינוק. אז אני יכולה להגיד לעצמי, יאללה, שידבר כמו תינוק. אז אני באה ואני אומרת לו, אתה יודע מה? ילדון יפה וחכם ומתוק ומאמם של אמא, ולא להגיד לו יותר את הגדול. לפעמים אתה מדבר אליי כמו תינוק, נו, 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 נו. אתה יודע מה? אם בא לך, אם אני מבין, בסדר. ואז מה אני בעצם אומרת לך? אני אתן לך תכף עוד אופציה. ואז מה אני בעצם אומרת לך, אליאור? אל תתייחס לטון, אל תתייחס לאיך, תתייחס ענייני, הילד יתבכיין שהוא רוצה פיפי, תגיד לו בוא נלך לעשות פיפי, הילד יתבכיין, אני רוצה אבל ביסקוויט ולמה, תן לו ביסקוויט או אל תיתן לו ביסקוויט, כי זה לא מתאים לך או כן מתאים לך, אם זה ראוי או לא ראוי, כן לפי החוקים של הבית, זאת אומרת, אני יכולה להחליט שאני מתעלמת מהטון הזה של הבכי, אם הלב שלי יוצא אל הילד, ואני אומרת גם ככה קשה לו, אני לא לגמרי מבין למה הוא מתיילד, אולי הוא מקנה באחותו, אולי קשה לו הסתגלות לגן, אז הוא מתבכיין. בוא ניתן איזה צ'אנס חודש חודשיים שאני לא מאיר, אני מודיע לו שאני לא מאיר, אני רק עושה משהו מבקש או כן או לא, ובוא נראה עוד חודש חודשיים אם זה עובר, אני אומרת שזה יעבור, כי ברגע מסוים הוא יוצא לדבר כמו גדול. מעניין איך הוא מדבר בגן, ביררת?
לא בדקתי.
תבדוק את זה, אבל לא בנוכחותו. בשום פנים okay. באופן. תגיד, אני סקרן האם הילד מדבר כמו ילד גדול, כמו יהיה אופן ברור, או האם הוא מתיילד ומתבכיין, אני מאוד סקרן. אם ישאל אותך למה, תגיד, אני הייתי רוצה לשמוע, הייתי רוצה לדעת, אוקיי?
אוקיי.
ואז אם אתה מבין שהוא לא עושה את זה בגן, אתה מבין שזה לגמרי עבורך, או עבור אמא mm-hmm. שלו, עבור אמא ואבא, ועבור עצמו. ואם הוא כן עושה את זה בגן, אז הוא זולג, אז הוא כבר זולג לגן, אז הוא עובר תקופה קשה. והיא okay. תעבור, היא תחלוף עם המון אהבה וקשר וחום וגבולות, אז זה יעבור. אבל אם, אבל אם אתה אומר, אני לא יכול לשמוע את זה, עזבי, עזבי, בחייך, מיכל, לא, נו, לא סובל את זה, לא אוהב את זה, כן? אז, לבוא ולהגיד לו, אנחנו יותר לא נגיד לך לא לדבר ככה, להפסיק להעיר לו, כי זה גם לא עוזר, אני רוצה שתפסיקו להיות לא יעילים.
אוקיי. Okay.
ולהגיד לו, כל פעם שתדבר ככה, נדבר ככה. אם אני אבין, אני אתן לך את מה שאתה רוצה, אם אני לא אבין, אני אסתכל עליך ואני אגיד לך, לא הבנתי. ותצטרך להגיד לי את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שאני אבין את המילים הרגילות שאתה יודע להגיד לי. אני אחכה בסבלנות. מה עשיתי פה, אליאור? אני או מקבל או לא מקבל את הטון הזה של הבכי, אבל גם אם אני לא מקבלת, מכיוון שאני מבינה שלהגיד לו, אל תדבר ככה, אל תדבר ככה, אל תדבר ככה, לא עוזר לי. אני אומר לו, אני מפסיקה להעיר לך, אין טעם בהערות שלי, נכון או לא? נכון. עכשיו, אבל אני לא מבין. אז אני מסתכל עליך ואומר לך באופן ענייני, תגיד לי שוב, כי לא הבנתי. אתה לא אומר, אל תדבר בטון של תינוק כדי שאני אבין. אתה מבין? אני מאוד קצרה, מאוד עניינית. מדברת על הדבר עצמו, מה אני לא הבנתי? מה אמרת? והוא ידבר בבכי, אז תגיד לו, אני מצטער, אני לא מבין. אני הולך רגע, אני עושה לעצמי משהו לשתות. אתה יכול לבוא ולהסביר לי, ככה שאני אבין. ואז אתה יכול להגיד הרבה פעמים, פצקי, אני לא מבין, אני לא כועסת ואני לא אומרת לו מה לעשות. אתה רק אומר, אני לא מבין, אני לא מבין. יש סיכוי שבסוף הוא יגיד, אני רוצה מים. תגיד לו, אוקיי, בטח, בוא, אני מוזג לך. אני עושה אותך קצר, ואני עושה אותך עניינית, ואני עושה אותך לא מגיב לאיך, אלא למה.
אוקיי.
אני מובנת?
כן, כן, לגמרי.
יאללה.
זאת אומרת, להיות ענייני. תודה רבה.
להיות ענייני, וכן, ולהפסיק, וכן, העיקר, להיות יעיל. תודה רבה. ולהסתכל על הילד, וגם קצת לחמול עליו, הוא כנראה עובר תקופה קשה.
בסדר, גמור. תודה רבה.
שבת שלום, בבקשה. אוקיי. והנה הטלפון הבא. שלום.
שלום.
שלום וברכה.
אני מבינה שקראת את מה שכתבתי.
מה, בשבוע שעבר? זה משבוע שעבר?
לא.
לא, אני לא קוראת, זה מגיע לאייל, ואז הוא מעביר לי את השיחה. לא, מה רצית לשאול? תשאלי אותי.
לא שאלה, אני פשוט הצגתי עובדה שיש לי בת שנייה מתוך 4 ילדים, אוטוטו בת 12, וכל פעם שמבקשים ממנה לבצע משימה או לא מסכימים לבקשה שלה, היא מדברת בצורה לא מכבדת, חבל שאני לא יתומה, עדיף לי משפחה אחרת, אמן תעיפו אותי לפנימיה. אני האמת, בן אדם מאופק מאוד. חוץ מלומר לה, תתביישי, אין לי מושג מה אני עושה איתה. נשימות, אני עובדת על נשימות בגדול. או שהיא אומרת לי, איך התחתנתי עם אבא? איך? סמן תתגרשו. שתקחי בחשבון שעם אבא אני לא הולכת, רק איתך. עושה לי מניפולציות. וזה רק ילדה אחת מתוך 4 מתנהגת ככה.
יאללה. תראי, איך היא הייתה בתור ילדה צעירה?
מה?
איך היא הייתה בתור צעירה? חזקה, דעתנית, או מה?
דעתנית. במשפחה המורחבת קוראים לה גולדה מאיר. מי שמכיר אותי עכשיו, צוחק כי מכיר.
כי הוא יודע מיד, אוקיי. תראי, זה קצת דומה למה שדיברתי מקודם עם אליאור, שהבן שלו פונה אליו בבכי. אנחנו לא יכולים לגרום לבת 12 החוצפנית הזאת, לדבר אחרת, או לדבר כמו שאנחנו רוצות, או לא להגיד את הדברים האלה שאת אמרת. אני לא יכולה לגרום לה לפקוד, להפה שלה ברשותה. מה שנשאר לי, תמיד, במיוחד שהילדים גדולים, זה להחליט איך אני מגיבה. עכשיו, את יכולה להגיב באופן שונה על שלושה סוגים שונים של דיבורים. למשל, אפשר להגיב בהומור, כשהיא
לא,
אומר...
זה לא מצחיק אותי, אני לא...
לא, זה לא מצחיק בכלל, אבל הומור מפרק. הומור מעביר לילדה מסר שזה על הקצוץ שלך. זה הקטע. אני יודעת שאותך זה לא מצחיק.
עצם זה שאני לא מגיבה בהתלהמות ובעצבים, בסך הכל אומרת לתתביישי, בחיים לא הייתי מפונה לאמא שלי בצורה כזאת, אני גם לא עושה ברוגז, כי אני יודעת שזה לא יעיל... אבל זה מרגיש לי כאילו אני מעבירה את זה לסדר היום.
את צודקת.
אז
את
כאילו...
צודקת מאוד, את מעבירה את זה לסדר היום.
אז זה לא תקין.
את צודקת מאוד. את נכון, נכון, באמת.
אבל את אומרת שאני צריכה לעשות מזה בדיחה.
אפשר, לא תמיד, לא תמיד. כשבאה אליי, אני חושבת שאם אתה באה אליי ילדה בת 12 ואומרת לי, אוף, אני לא מנה למה התחתנתי עם אבא בכלל. לך תתגרשי ממנו. והייתי אומרת לה, תקשיבי. אם את היית רואה איזה חתיכו היה, כשאני הכרתי אותו, לא היית אומרת לי את השטויות האלה. מסתובבת והולכת. עכשיו, אם אני אומרת פעמיים או שלוש משהו דומה, זה הופך את המשפט להירק, לטפל. כי תראי, תביני, נכון היא בגילי התבגרות, נכון היא הטיפוס, נכון היא מרשה לעצמה, נכון היא גולדה מאיר, נכון. אבל אני, למורה היא אומרת דברים כאלה? או לבעלך, או לסבתא? לכולם היא ככה מדברת?
גם בבית ספר יש לי...
יש כבר בעיות.
היא קמה ועונה, והיא נציגה של כולם, כן.
כן. אז תראי, היא לוקחת על עצמה תפקיד, וזה קצת סגנון אישיות, של אני זאת שאומרת האמת, אני זאת שמעזה, אני זאת שאתם יכולים לסמוך עליה, שהיא תקדם את האינטרסים שלכם, כי אני לא מפחדת מאף אחד. אז זאת כן. זה הסגנון, זה התפקיד שלקחה על עצמה. עכשיו, בבית, אני יכולה לדאוג דרך אגב שהיא תדבר אליי ככה, כי תפחד ממני. אנחנו יודעים לעשות את זה בקלי קלות. אני מתחילה למנוע ממנה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה והמון דברים.
נכון.
ממש, אני מונע, אני לא מגישה לה, אני לא נותנת לה, אני לא קונה לה, אני לא לוקחת אותה, אני לא מצרפת אותה, אני לא כל מיני דברים, לא קושת עליה. רק אני אומרת לה, לא רוצה את חברתך, לא נעים לי איתך. נגיד, את מבינה? כי אנחנו רוצים להגיב, מה, אני אקח לה את הטלפון, הורים עושים את זה כל הזמן, שטויות במצקבניות, מחזירים להדים את הטלפון והם חוזרים להתנהגות שלהם. אבל יכול להיות שאני, אם אני לא אומרת לך לעשות את זה, אני רוצה שתחשבי מה עומד בפנינו, איזה יכולות יש בפנינו. אני יכולה להחליט שאני לא רוצה להיות בספיפה אחת עם ילדה שמדברת עליי ככה. לא אוהבת את זה, פוגע בי, מזלזל בי, לא מתאים לי. ולכן אני הולכת עם השלושה, ואני לא לוקחת אותה, היא יכולה להישאר בבית. אני אומרת לה, תקשיבי, אני פשוט לא רוצה אותך בחברתי, חברתך לא נעימה לי. טון דיבור שלך, כל הדברים האלה. ואז הולכים לכל מיני מקומות כיפים, שאת יודעת שגם היא הייתה רוצה ללכת. ותעידת אומרת לה, תקשיבי, טון דיבור שלך יהיה יותר נחמד, תהיי יותר חביבה, אני אשקול לצרף אותך. כרגע ממש לא בא לי ללכת עם מישהו שכל הזמן מעליב אותי. פשוט לא בא לי. אני לא... מה מצפים ממני? שאני מזוכיסטית? שאני אסתובב, שאני אלך לכל מקום שאני אלך עם מישהו שכל הזמן עולבת בי? מזלזלת בי? תשארי בבית. זה אחד. ואולי זה יהיה לזה אפקט. כי כן בת 12, היא כן רוצה להצטרף, אולי כן תקנה, אולי היא רוצה להיות, אולי היא אוהבת את החיות הקטנות, אולי היא רוצה להיות עם אבא, ואז אולי זה יקרום לה להתאפק, למשל. כי תמיד זה חוזר אלינו. את יכולה להתחיל להגיד לה, תקשיבי טוב, את יודעת, במערכת יחסים תמיד יש הדדיות. את אומרת לה את זה. ובינינו, גם כדי שזה הדדיות, ממני מצופה, ואני די עומדת בציפיות שלי, להכין לך לאכול, לקנות לך בגדים, את הכסף שאבא ואני עובדים מאוד קשה, גם לתת לך לכל מיני דברים שאת צריכה, להקפיץ אותך לחוגים, להביא אותך לחברות, לגשת למורה כשהמורה מתלוננת. זאת אומרת, אני אמורה להיות בסדר, להיות נחמדה. ובאופן הדדי, מצופה ממך להיות כזאת גם נחמדה, אבל את מגעילה. ככה את אומרת לה.
נכון.
אבל את מגעילה. את אומרת לי, ותתחיל להגיד משפטים, את זה אמרת לי אתמול, את זה אמרת לי לפני 20 דקות, את זה אמרת לי שלשום, את זה אמרת לי את זה. עכשיו, שיהיה לך ברור.
אבל זה... כשאת חוזרת על המילים, את נותנת לזה מקום.
אוי, אז מה? למה? כאילו אין מקום? הבית תכף אין בו אוויר מרוב המקום הזה שהיא תופסת. אז כן. מה אם את נותנת לזה מקום? תחזרי אחרי מה שהיא אומרת, שהיא תשמע את זה יוצא מהפה שלך. היא לא שומעת את זה כשהיא אומרת.
אוקיי.
Okay. ממש לחזור על זה. את אומרת לי, את לא שווה שום דבר. את אומרת לי, אלוואי ואני אהיה יתומה, לא רוצה לחיות בבית הזה. את אומרת לי, לכי תתגרשי. את אומרת, זאת אומרת, את מגילה בקיצור. עכשיו שיהיה לך ברור, ביתי המאממת, שבקטע הזה של ההדדיות, שאת כזאת מגעילה אליי, הציפייה ממך שאני אהיה נחמדה, לא תרזיק מעמד, כי אני נפגעת. אני לא מכירה בן אדם שיגידו לו למה אתה לא מתגרש, או אלוואי שאני הייתי יתומה, שזה כאילו אמרת לי, לכי תמותי, נכון? ואז תגיד, לא התכוונתי, אבל בעצם כאילו אמרת, לכי תמותי, שאת רוצה להיות יתומה. אני לא מכירה מישהו שיגידו לו את זה והוא לא יעלב. ואני בן אדם נורמלי, גם אני נעלבת. ורק שיהיה ברור לך, שכשאת ממשיכה בהתנהגות הזאת שלך, כי אני לא יכולה למנוע את זה ממחפה שלך ברשותך, אבל כשאת ממשיכה, יגיע הרגע שאת תרצי משהו ממני, מהחביבות שלי, מהנחמדות שלי, מדברים שאימא עושה בדרך כלל לילדות שלה, ולא יהיה בליבי את הנחמדות הזאת שאת מצפה לה. את פשוט תקחי את זה בחשבון, כי כשאת מגעילה לחברה שלך, אני לא יודעת אם את זוכרת מה היה כשהיית בכיתה, היי, והיה ככה וככה, היא לא דיברה איתך. אם יש לך איזה, את מבינת, יש לך איזה דוגמה, תני כן. לדוגמה, שפעם היא הייתה מגעילה, והחברה לא, ואז היא נעלבה, ואז היא לקח לה קצת זמן לחזק, לחזק שוב את החברות. אם יש מין דבר כזה, ספרי עליו. תני לה את הדוגמה. זה אותו דבר. עכשיו, אוקיי. ותגיד לה בפירוש, אני לא יכולה למנוע ממך, תגידי לה בפירוש, אני לא יכולה למנוע ממך להגיד לי את כל מה שאת רוצה. את המילים הכי איומות, את המשפטים הכי פוגעניים, לא יכולה למנוע את זה ממך. זה הפה שלך. אבל בהחלט, אני יכולה להחליט איך אני מגיבה. ואיך שאני okay. מגיבה, את פשוט תשימי לב. ואני רוצה להגיד לך, תראי מה הבעיה. את אומרת לה, תתביישי, או את אומרת לי, אני לא הייתי מייזה ככה לדבר אמא שלי.
שאני לא צריכה
כן.
לעשות פסטיבל מהמשפט הזה, כדי שהיא לא תחשוב שזה
אבל הנקודת... אבל יקירה, אני לא לוקחת אפילו את השם שלך. מה שאני אמרתי עכשיו עושה מזה פסטיבל, מה שאני אמרתי עכשיו תיאר תמונת מצב שאת עד היום סופגת, 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 מאבדת מכבודך, מאבדת מהכבוד של הבת שלך אל הבא, כל הילדים הקטנים שומעים את זה גם, יום אחד מישהו מהם גם יעשה את זה, מה את חושבת? זה אחלה דוגמה. עם הבליחות שדרה?
לא באופיים, לא באופיים.
לא באופיים, אוקיי, זה טוב. זה פשוט, את אומרת לה, זה כאילו את אומרת לה, נו נו נו, לא נעים לי. אז היא אומרת בליבה, וממשיכה ועושה אותו דבר. אנחנו רוצים, היא בת 12, אנחנו רוצים לשנות משהו, באווירה של הבית, בדרך שבה הממזרתה הזאת פונה אליי, החזקה והחכמה והמאממת הזאת. אני לא רוצה שידברו אליי ככה. עכשיו, כדי שמישהו לא ידבר אליי ככה, אני צריכה להחליט איך אני פועלת, את כרגע לא פועלת. במקום להגיד, תתביישי, זה נורא לא נעים, תתנהגי כמו מישהו שמעליבים אותו. את מעצבנת אותי.
כן.
את מבינה את הקטע? מה קורה? הילדים מרגזים אותנו, אז האמהות אומרות, אני נורא כועסת. תתנהגי כועסת. הילדים זורקים אלינו משהו, אז אנחנו אומרים, אני לא מרשה לזרוק. נו באמת, יאללה בואו נתחיל לגדל איזשהו סוג של חוט שדרה, כשיש התנהגות של הילדים לא ראויה, אני אהיה גסת רוח, זה צריך לעלות להם באיזשהו מחיר. עכשיו, מאידך, אני גם רוצה שהילדה הזו תדע שהיא אהובה. השאלה, היא יודעת את זה?
אני יודעת.
יפה, אז שם את ממשיכה, אין איזה שום קשר. בהתנהגות שלי אליה, אני אמאית, אני בסדר. אבל ברגע שהיא זורקת, זה כאילו, את יודעת מה, כשהיא אומרת לך, הלוואי והייתי יתומה, תדמייני שהיא יורקת עלייך. באמת ובתמים, היית הולכת ומנגבת? אם זה היה מישהו מהרחוב או מישהו בעבודה, ככה היית מגיבה? היית אומרת
לא,
לו...
לא, לא, אם זה היה מישהו בעבודה או ברחוב, הוא היה אבק אדם אוויר בשבילי, לא הייתי מתייחסת.
אבל תקשיבי.
אבל זו הבת שלי.
אבל, זהו. עכשיו, דווקא במקום הכל כך חשוב, שהתגובה צריכה להיות אותנטית, אמיתית, בעלת משקל. אבל אדם צריך לקרות משהו, ואת המשהו הזה רק אני יכולה לייצר, צריך לקרות משהו שהאחר יבין שלא כדאי לו להמשיך להגיד את זה. ואת זה את לא יצרת בינתיים בבית. כי כן. ילדים בדיוק כמונו עובדים על אינטרסים, וכל זמן שהיא יכולה, וזה הטיפוס, וזה הדמות. שתגיד את זה לחברות שלה, והחברות שלה התחילו להיות את הברוגז, אבל שתגיד את זה לאימא, אימא צריכה להגיב באיזשהו אופן. אני לא ממשיכה להיות מהממת ונהדרת, כשרומסים אותי. אני לא. היא עושה ממך אבק אדם. ואת קמה ומנערת אבק, ואומרת, לא נורא, לא נורא, לא נורא, זה הבת שלי. והתגובה שלך, דרך אגב, היא חינוך, כן? זה החינוך, כי ילדים פועלים ואנחנו מגיבים, והתגובה שלנו היא זו שמלמדת אותם. ובעצם התגובה שלך שאת מנערת ממך את הדבר הזה, כי הילדה היא בטח מהממת ומבריקה, אז את ממהרת, את רק אומרת לה, תתביישי לך, אבל היא לא מתביישת. והיא ממשיכה?
לא, היא לא מתביישת.
היא לא, כי כזאת והיא כזאת, תראי, אני חושבת שהיא כנראה מהממת, היא רק צריכה ללמוד להתאפק ולא להגיד דברים כאלה לאמא שלה. זה הקטע. זה הקטע. ולכן באיזשהו אופן צריכה להיות לזה תוצאה. עכשיו תדמיינית הבן אדם שהיית עושה ממנו אבק ואפר. אז לא נעשה מהילדה אבק ואפר בשום פנים באופן. אבל כן נעשה משהו, כי כרגע את לא עושה כלום. נעשה משהו. שאחרי 3, 4, 5, 6, 7 פעמים כאלה, שבועיים, שבהם תעשי את זה, שוב, ושוב, ועוד, ועוד. הילדה תגיד לעצמה אפילו באופן לא מודע. לא כדאי לי. האם המחשפה הזאת היא פתאום גידלה חוט שדרה, מה הקטע? אז אם אני רוצה שישב תקנה לי משהו כי יש לי מסיבה, כדאי שאני אהיה נחמדה אליה. הנה לך אינטרסים. ככה זה עובד, כן. לא, לא, אבל ככה זה עובד. ילד בן 3 חודשים עושה אבית בפה לאמא שלו, אני עושה מול המצלמה, אבית, הוא לא מחייך, הוא עושה אבית בפה. כי הוא יודע שזה גורם לאמא שלו להגיד לו, מי מתוק קטן של אמא ובא אלינו. את מבינה את הקטע?
כן.
זה, אנחנו הראי שלהם, אנחנו הראי. היא עושה, ואת מחזירה לה מה התשובה של זה. ובינתיים את לא נותנת לה תשובה לאיך שהיא מתנהגת אלייך. בהצלחה, ואני רוצה שתתקשרי אלינו עוד חודש, תגידי לי, תרשבי, תחשבי, אפילו תקשיבי לשיחה הזו שוב, ותגידי לי, בבקשה, בבקשה, כל טוב, בהצלחה, ביי ביי. אני יוצאת לפרסומות כמה דקות, אני רצה לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו לשלוח הודעות ל-054-70-103-70, תכף אני חוזרת. שבתי אליכם, והנה השיחת הטלפון, שלום.
שלום, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מדבר צבי, אני שמעתי את הפתיח שלך, של התוכנית, שדברת על אמא שלך ועל המסכים.
כן, תודה.
זה שלי שני ילדים, כיתות ד' ו-ה'. באמת, זה חוזר על עצמו כל היום, אבל בעיקר בבוקר. וזה לא מסכים, זה ספרים.
קוראים.
אז, קוראים, קוראים. זאת אומרת, אם אני הולך ואומר להם להתלבש, אז הם לובשים מכנתיים, זה, אני הולך לטפל בתינוק, חוזר, שוב פעם קוראים. לא רוצה לקחת להם את הספרים, זה משמח שהם קוראים.
נכון, אבל אם אתה רוצה...
זה לא בניקח, ניתן את זה לגננת.
לא, אבל אם אתה רוצה שהם יתלבשו, אתה יכול לקחת את הספר לך, לשים אותו במיטה של התינוק, תוך כדי שאתה מחליף לו. ואז תחזיר את הספר.
אז הם לוקחים ספר אחר. הולכים את ספר. כל הבית מנה ספרים, זה לא ספר אחד. אנחנו משפחה שקוראת כל הזמן.
אוקיי. א', תראו, זה כאילו נשמע כמו צרות של אנשים, אבל, צרות של עשירים, סליחה. אבל בעצם מה זה, למה, אני... אבישג, אני לא רואה את עצמי פה. אבל למה, למה בעצם, אני עושה אותו דבר, זה רק כמו מסכים, כאילו. זה בעצם אותו דבר. למרות שמסך אני יכולה לסגור, אני יכולה לקחת, אני יכולה לחבות הראוטר, זה נכון. ואז לא תהיה גלישה. בספר אתה אומר, אז זהו, זה קצת נותן לי חומר למחשבה, כי זה לא שהוא באמצע ספר והוא נורא, וזה נורא מותח, והוא באמצע פרק והוא רוצה לגמור, אז אם אתה לוקח לו...
זה לא אמת, זה לא אמת, זה הטענה שלו, אבל...
אבל אתה אומר שהוא ייקח ספר אחר, אז אם הוא לוקח ספר אחר זה יושב על משהו אחר, תקשיב טוב, תקשיב, אני אגיד לך, אני אגיד לך, לו הייתי אומרת לו תקשיב, בוא תתלבש, והוא לוקח את הספר, הייתי לוקחת את הספר והייתי אומרת לו, מאמי, אני יודעת שאתה רוצה לקרוא, אבל אני לוקח את הספר איתי, אני מלביש את הקטנצ'יק, בינתיים תתלבש, תחתוני עם מכנסיים, חולצה, וזה דייתי לאן עליי, תבוא אליי, גמור, לבוש, אני נותן לך בחזרה את הספר. אוקיי?
ואז...
רגע. ואז, יש לילד באמת אינטרס מהר מהר לעשות מה שאני רוצה, כי הספר, והוא באמצע פרק, וזה נורא מותח אותו, והוא מאוד רוצה. אז הוא יתלבש, הוא יבוא ויקח.
זה 20 דקות, זה לא תתלבש, תבוא, תתקח.
ואז, בסדר גמור, ואז אני מחזיר לך, אתה קובע את החוקים, צבי, יש מחוקק אחד בבית, וזה, ואלו ההורים, אוקיי? זה יכול להיות שטיפה שונה אצל אמא, טיפה שונה אצל אבא, אבל כמו שיש סדר, אני יודע, אתם משפחה דתית?
כן.
כן, אוקיי, כמו שיש סדר תפילות ודברים קבועים בשעות קבועות, יש סדר בית. ספרים אצלנו קוראים, אחרי שזה וזה התלבשת, שדרת הלקוט, אכלת ארוחה, תעשה את זה כמה שתר מהר שאתה רוצה, עדיין יש לך 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, שב תקרא. עכשיו, אבל אתה מספר לי משהו אחר, אתה אומר שאם אתה לוקח את הספר, הם לוקחים ספר אחר. אז אני כבר חושבת שזה יושב על מקום אחר, זה יושב על מה שאנחנו קוראים לו תשומת לב, הם בעצם רוצים להפעיל אותך.
אז אמר, אני לוקח ספר, אז כאילו לקחת עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר.
בדיוק, לבוא אליהם כל הזמן, לבוא בדיוק. ואז אתה בא ומדבר, ואז אתה בא ומדבר, ואז אתה בא ומדבר, ואז אתה בא ומדבר. עכשיו תראה, הם ילדים גדולים, הם בני 9 ו-10, נכון? הם הולכים לבד לבית הספר?
כן.
אתה מביא...
אני מלווה אותם לחצר, ואז אני הולך לגן, והם הולכים לבית ספר.
ואתה הולך לגן עם שני הצעירים?
לא, עם הקטנצ'יק, לא, שניים גדולים וקטנים.
ויש עוד אחד באמצע? כי יש 4 ילדים.
לא, יש 3 ילדים.
אוקיי. ובקטנצ'י. אתה יכול להגיד משהו אחר? אני באמת חושבת שזה יושב על המקום שלה להפעיל אותך קצת יותר בבוקר. אפשר לבוא ולהגיד דבר אחר. תקשיבו, ילדים, כל בוקר יש מצב שאני צריך להעיר לכם ולגעור בכם, תעזבו את הספר, תתלבשו, תעזבו את הספר, תאכלו, תעזבו את הספר. אני מתחיל להישמע כמו קרוס בים, לא אוהב את זה. אני לא רוצה את זה, כן. או כמו משהו אחר, כמו גזבר, כמו... אתה תיתן את הדוגמה שהיא נכונה לעולמכם. אני לא אוהב את זה ואני לא רוצה את זה, ובדי, אני לא רוצה לגעור בכם כל הזמן. אני, החובה שלי זה כל הזמן להגיד לכם מתי הזמן הנכון. אני יוצא מהבית ברבע ל, ב-20 ל, ב-10 ל, זה מה שמתאים לך. אתה מראה להם את השעון פה, אני לוקח את הקטן לגן. תהיו מוכנים, תבואו, לא תהיו מוכנים, לא. וזה מה שאתה עושה. עכשיו,
אמר, תקרה פעם אחת שהם יבקו ויגידו נטשת אותנו ולא ילכו לבית ספר,
כן,
ויחוד
אותנו, כן, שיקרה. כן, הם לא יגידו נטשת, הם יגידו עזבת אותנו לבד, השארת אותנו, אולי הם יגידו נטשת. תגיד, אני נטשתי? למה, מה, אני הולך לאיזה מקום? אני לקחתי את הקטן לגן והלכתי לסידורה, אתם ילדים גדולים, אתם בני 9 ו-10. אתם יודעים לעמוד בחובה שלכם, אתם יודעים ללכת לבית הספר, תעמדו בזמנים. במקרה הזה בבוקר, מי שאדון עלינו זמנית זה השעון. אני יוצא בזמן. בגלל שאני, קודם כל, אני לא רוצה לגעור בכם ולהעיר לכם כל הזמן. ולא רק זה, אני גם לא רוצה שהקטן יהיה אחר בגללכם. אני אמור לצאת מהבית ואני אצא בבית בזמן. אם אתם תבואו איתי כן או לא, זה כבר תלוי בכם, מתוקים. אבל זה באמת תלוי בהם, אתה מבין? כי אם הם רוצים כן לצאת איתם ולא להיות בבית, והם לא רוצים לאחר לבית הספר, אוקיי? אז הם, כי הם, תגיד להם, לכו להתלבש, אתה אומר את זה בפעם הראשונה, ואתה מניח, ואז אתה הולך לקטן, ואתה אומר, ילדים, בואו לאכול, והם לא יבואו. ואז אתה אומר, ילדים, עוד 5 דקות, אני יוצא. אני שם את השעון ל5 דקות, שים את הטלפון אחרי 5 דקות שהוא יצלצל לך, אתה אומר, יצאתי, יום טוב, שלום לכם, ואתה לוקח את הקטן ויוצא מהבית.
ואם באותו יום הם לא יגיעו לבית ספר בשיעור הראשון, בעיה שלהם.
נכון. האמת זה לא, כן, מישהו יתמודד עם זה. זאת אומרת, זה לא בעיה שלהם, אני לא מחפשת איך להניש אותם או לגרום להם רע. יכול להיות שיש להם מורה סלחנית, ותגיד מה קרה, אז הם יגידו, אבא נטש אותנו.
הם מאוד, איך קוראים לזה, הם מאוד חנונים, הם מאוד ייפגעו מזה.
הם ייפגעו מזה, אבל לכן אני רוצה, צבי, זאת לא מלחמה, אני גם לא מענישה אותם. הסיבה לעשות את זה, זה כדי לא לגעור בהם כל הזמן. הסיבה לעשות את זה, זה כדי לא להעמיד אותי במצב לא נעים, שאני צריך לשטר עוד ילדים כאלה גדולים, ולגיד להם, נו כבר, נו כבר, נו כבר. הסיבה היא כי אני פשוט יוצא בזמן. הסיבה היא כי אני רוצה שיתוף פעולה, ואני חושב שמגיע לי. אני לא עושה את זה כי אני כועס. אני לא רוצה שהם יאחרו. אין לי מלחמה עם הילדים האלה מסוס חיי. שני ילדים... מה?
מתי לעשות את השיחה הזאת?
היום באיזשהו מקום, לפני השינה, או באיזה רגע נינוח. רגע מאוד נעים.
אפילו יומיים לפני, באמצע שבת.
כן, רגע מאוד נינוח, כן. אני רוצה שתדעו שכל יום, בעיקר בבוקר, זה מאוד מפריע לי. קורה ככה וככה וככה וככה, ומהיום, אני פשוט לא. אני אגיד לכם כל הזמן מה השעה, אבל די, אני לא רב, לא גוער, לא כלום, אני סומך עליכם. ואני אבל אצא בזמן, אני אודיע לכם וכמובן אני אצא בזמן. עכשיו הם יהיו עמומים, אתה תראה שהם ירוצו אחריך חצי לבושים, או משהו כזה, או שלא, אבל אני רק רוצה שתזכור צבי, וזה חשוב, ורק אז זה יעבוד, שאתה לא עושה להם דווקא, אתה לא נלחם בהם, הם לא בעונש, אין לך שום אינטרס שיהיה להם רע, שום דבר. אתה עובד לפי השעון ואתה עושה מה שאתה, אני לא רוצה לכעוס, אני לא רוצה להעיר, זה לא נעים לי, סומך עליכם, תתארגנו.
ביי ביי. אוקיי.
בהצלחה. בבקשה. תודה גם לך ושבת שלום.
תודה.
בבקשה. אתם הבנתם את זה? הברוך, אתם הבנתם את זה? ברוך, כמו הכברת. תודה רבה לאייל פרנק שערך והפיק. תודה רבה לך אבישג אלי אסף שוסטר, על הטכנאית שלנו, ורון שהין, מיכל קדוש שהיו על הדיגיטל. תודה רבה. אתם כמובן תישארו פה, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור רפי קרסו, זאת התחנה להיות בה. כל טוב, שבת שלום, תודה רבה על הטלפונים, ואתם ואני נפגשים כאן שוב, ביום שישי הבא.